שלום. בשיעור הקודם עסקנו בשתי נקודות ההבדל ביצירת נישואין בין בני נוח לבני ישראל, שבעצם ההבדל הזה הוא ההבדל בין המציאות קודם מתן תורה לבין לאחר מתן תורה. עמדנו על כך שלאחר מתן תורה בעצם אין יותר מוסד, לדעת הרמב״ם לפחות, של בעילה בלי מציאות של נישואין, וגם שלאחר מתן תורה הנישואין הם לא רק החיים בפועל, כונסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו, אלא גם לאחר מתן תורה יש פה היבט משפטי ושל תהליך פורמלי של קניין, שלאחריו יבוא הנישואין, קידושין שקודמים לנישואין, והקידושין עצמם אינם בינו לבינה, אלא הם פומביים, נעשים בפורום של שני עדים. ובלי עדים אין משמעות למעשה הקידושין. במקביל, עמדנו על כך ששלושת המצבים של בגידה בנישואין, יש או ש... בני נוח בינם לבין עצמם, או בן נוח שבא על בת ישראל, או בן ישראל שבא על בת נוח. בעניין בני ישראל שיש בהם, שאחד נואף את בת ישראל, אז זה דברים פסוקים מפורשים בתורה, אבל זה אנחנו לא הערכנו, אבל הדברים שם פשוטים, שארוסה בסקילה ונשואה בהנק. ובנוגע לבן נוח, אז הכללים שאמרנו שאם זה בני נוח בינם לבין עצמם, אז דינם כמו הלכות בני נוח שדינם בסייף. אבל בן נוח שבעל בת ישראל, הדגשנו שאם מדובר בסיטואציה שמוכרת אצל בני נוח, דהיינו נישואין לאחר בעילה וכו', אז דינו כמו בן נוח, ואם זה בסיטואציה שאינה מוכרת אצל בני נוח, אז דנים אותו כמו בן ישראל. ולעניין ישראל שבעל בת נוח, כאן ראינו שלוש דעות. האם דעה אחת היא דעת ההיראים, שאומנם יש איסור, אבל אין בה חיוב מיתה, שהפסוק מעט אותו מחיוב מיתה, או לפי דעת התוספות שיש בזה איסור עשה, או לדעת מה שמשתמע מהרמב"ן, שאין בזה איסור כלל. עד כאן עסקנו בפעם הקודמת. עכשיו אני טיפה רוצה להרחיב קצת בנקודה הזאת של המחלוקת, האם יש אישות אצל בני נוח מבחינת, מנקודת המבט של עם ישראל, האם יש להם אישות או לא. דהיינו, לפי התוספות משתמע שאישות רגילה אין, יש רק בזה איסור עשה של דבק באשתו ולא באשת חברו. ולפי היראים ברור שיש אישות, רק שאין חיוב מיתה. לפי הרמב"ן משתמע שאין אישות בכלל. והאמת היא שכך משתמע בכמה וכמה סוגיות שהם לא בני קידושין וגירושין, אבל זה יכול להיות שהם לא בני קידושין וגירושין של תורה, אבל זה לא אומר שהם אינם בני אישות כלל, אבל כך לכאורה יש, אין אישות אצל בני נוח, מופיע כמה וכמה פעמים. על כל פנים, על פי הגישה הזאת שאין כאן אישות בכלל, יש מקום להבין למה הוא צריכה התורה להתיר באשת יפת תואר, שם יש דרשה במסכת קידושין של אשת יפת תואר, ודורשים שם אשת, אפילו אשת איש. אז התוספות ענו לפי דרכם שזה בגלל איסור עשה. אבל הרמב"ן שמתנגד לתפיסה הזאת, אז ברמב"ן הוא אומר כך, כך אני מצטט דברי הרמב"ן בקידושין. הוא אומר כך, קשה לן, למה לקרא? תפוק לי דאין אישות לנוכרי, כדי אמרינן, אשת רעהו פרט לאשת אחרים, כך למדנו מסנהדרין, וקיימה לן בכל דוכתא שאין אישות לנוכרי. וכו'. אז אומר הרמב"ן באמת שסיבת היתר, הרמב"ן מביא כאן שני תירוצים. תירוץ אחד, הוא אומר שבעצם כל מה שהתורה הוא צריכה להתיר אשת ותואר שהיא אשת איש, לא מפני איסור אישות שבה, אלא מפני בעיית הגויות שלה. איקה למאמר, אומר הרמב"ן, מפני שאינה מתגיירת לעולם יפה, שליבה אחר בעלה, שאינה קורטת ברית, אלא למי שעשאה כלי. ולעולם לא השתקח שם עבודה זרה מפיה לגמרי. כמה שמלן, אפילו אחרי בשר תמותות שחוטות הן ומותרות. נסביר את הדברים. הוא טוען בעצם שכיוון שאשת יפה תואר צריכה להתגייר, אז ואם היא אשת איש, היא לעולם לא תתגייר יפה, כיוון שליבה כרוך אחר בעלה המקורי. וכיוון שכך, היא לא תתגייר בלב שלם. ואת זה התורה באה להתיר, למרות שלא השתקח שם עבודה זרה מפיה לגמרי. כך שלדעתו, סיבת היתר שכתובה בתורה, הצורך של התורה להתיר, אינו מפני בעיית האישות, כי בעיית האישות לא קיימת אצל בני נוח, והבעיה היחידה היא בעיית הגיור, שהיא לא תתגייר יפה. תירוץ שני, אומר הרמב"ן, והתירוץ השני הוא תירוץ מאוד משמעותי, כי הוא מחדש איזושהי תובנה מעניינת ביחס לכל המוסד הזה של איסורים וכולי. אומר הרמב"ן, באמת התורה היא צריכה להתיר מפני בעיית האישות, והרי אין אישות לנוכרי. מסביר הרמב"ן כך, אי נאמה, משום שגנאי הדבר הוא מכוער ביותר הוא, לפיכך הוא צריך הכתוב להתירה. דהיינו, בהבנה פשוטה, המשמעות של זה היא כזאת, שהרי לבני נוח בינם לבין עצמם יש אישות. דהיינו, בהתנהלות הטבעית של העולם, אנחנו יודעים שיש אישות אצל בני נוח. לא רק שבהתנהלות הטבעית יש להם אישות, אלא שהתורה בשבע מצוות בני נוח דורשת מהם גם להקפיד על שלא לזנות ושלא לנעוף איש עם אשת חברו. ופתאום מגיעים לעם ישראל, ובעם ישראל בעצם אותה אישות שמוכרת אצל בני נוח, בעקבות מתן תורה, אז לעם ישראל יש אישות מסוג אחר לחלוטין, ואותה אישות של בני נוח בכלל לא נחשבת אישות אצל בני ישראל, ויעלה לדעת שבן ישראל יוכל לקחת בת נוח ולבעול אותה ולנעוף איתה, וכאילו הדבר אין כאן שום בעיה. אומר הרמב"ן, נכון שאין כאן שום איסור פורמלי על אישות כזאת, אבל גנאי הדבר הוא מכוער ביותר, ולכן הוא צריך הכתוב להתיר. דהיינו שגם דבר שהוא לא מוזכר בפירוש בתורה לאיסור, ובאמת אין בו שום איסור פורמלי, אבל אם הדבר הוא גנאי ומכוער, אז עקרונית אסור לעשות אותו. קשה להגדיר מהו האיסור פורמלי פה, אבל גם בלי איסור פורמלי לא ראוי לעשות אותו. ואז על זה הוא צריכה התורה כאן להתיר, בגלל שדיברה תורה כנגד יצר הרע בנוגע ל אשת יפה תואר. בהסבר הנקודה הזאת של שהתורה הוא צריכה להתיר, אז כאן או שהדברים מבוססים על משהו שאומנם הרמב"ן לא מזכיר אותו כאן, של ליקה מידעם, דהיינו שיש שעקרונית הגמרא בסנהדרין אומרת כמה מקומות שאין לך דבר שיהיה שעם ישראל יהיה כביכול שלישראל מותר ולגויים יעשו. אז בגלל הסיטואציה הזאת זה לא סביר לנהוג בצורה כזאת, ולכן הוא צריכה תורה להתיר, אם כי הרמב"ן לא מזכיר את הנקודה הזאת בצורה מפורשת. נראה לי יותר שהדבר הזה לא שייך ללי כמידם, כיוון שאם גם לישראל אסורה אשת איש, רק שאשת גוי לא נחשבת אשת איש ביחס לכללים ולתפיסה של ישראל. אבל נדמה לי שאם יש מקום לבסס את דברי הרמב"ן הללו, שבאמת יש בהם מבט לדעתי הרבה יותר רחב מאשר השאלה הנקודתית הזאת, כי מה שאומר הרמב"ן בעצם כאן, שכל דבר שהוא גנאי הדבר הוא מכוער ביותר, אז האדם ישראל אמור להימנע ממנו ולהתרחק ממנו, והתורה כאן התירה אותו מפני שדיברה כנגד יצר הרע. לכן נראה לי שאולי הרמב"ן כאן בונה על אותה מצווה מפורסמת של קדושים תהיו, של קדש עצמך מותר לך, לא ראוי לו לעם קדוש לנהוג בצורה כזאת, לאיש שמשתייך לעם קדוש לנהוג בצורה שכזאת, וממילא לכן הוא צריכה התורה להתיר דווקא באשת תפתוה, בסיטואציה של מלחמה עם דיברה תורה כנגד יצר הרע, לכן התורה הוא צריכה להתיר שם את הדבר הזה. אבל באופן בסיסי, גם דברים שאינם אסורים פורמלית, אבל יש בהם גנאי וכיעור, ודאי אלה דברים שאדם צריך להתרחק מהם, גם אם אין עליהם צו ספציפי בתורה. ומכאן הרמב"ן, שהרחיב בפירושו לתורה, גם בתפיסת עולמו הכללית, את הנקודה הזאת של קדושים תהיו ועשית הישר והטוב, וכיוצא בזה, שהוא ראה בזה שיש מחובת האדם ישראל לפתח מבט הרבה יותר רחב, לפתוח עיניים יותר רחבות בעניין זה, כדי להתבונן בדברים ולהגיע ולגבש דרך התנהגות שחס ושלום שלא ייווצר שאדם ישראל ינהג בצורה שבה יש גנות ויש קיור. טוב, עד כאן בעניין זה, ומצינו בשלב זה את נקודת ההבדל בין קודם מתן תורה לבין לאחר מתן תורה, או במילים אחרות, בין בני נוח לבין בני ישראל, לגבי מוסד הנישואין. ועכשיו אני מבקש לעבור לעסוק במוסד של פירוק הנישואין, מוסד של גירושין, ולראות מה קורה שם ביחס שבין עם ישראל לבין הגויים. גם כאן נסתייע תחילה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ת' הלכה ח' אומר כך: ומאמתי תהיה אשת חברו כגרושה שלנו? משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה, או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה, שאין להם גירושין בכתב, ואין הדבר תלוי בו לבד, אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה, פורשין. הדברים ברורים בדעת הרמב״ם. גירושין זה בעצם הדלת ההפוכה של הנישואין. אם בנישואין רצה הוא והיא כונסה לתוך ביתו ובעלה בינו לבין עצמו, הרי בגירושין, גם כאן, רצתה. כאן לא צריכים את הרצון של שניהם, כיוון שהנישואים תלויים ברצון שניהם במשותף, ברצון שניהם המצטבר. כאן בגירושין, די ברצון של כל אחד מהם לפרק את החבילה, ואז החבילה יכולה להתפרק. וכיצד מפרקים את החבילה לדעתו? או מי שיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה, או שהוא מוציא אותה מתוך ביתו, או מי שתצא היא מתחת רשותו ותלך לה. כיוון שהכניסה תחת קורת גג אחד היא זאת שיצרה את מציאות הנישואין, אז הגירושין הם על ידי יציאה מאותה קורת גג. אם מדובר בכך שהוא רוצה, אז הוא צריך להוציא אותה, ואם מדובר בזה שהיא רוצה, אז היא צריכה לצאת. ברגע שהיא יצאה, כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה, פורשין. זוהי כמובן עמדת הרמב״ם באשר למציאות של גירושין אצל בני נוח. בגמרא בסנהדרין בדף נ"ח עמוד ב' נאמר כך: אמר רבי חנינא, בן נוח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה נהרג עליה. זאת אומרת, אם מדובר בשפחה המיוחדת לעבדו של בן נוח, אם בא עליה האדון, אז הוא נהרג עליה, כי הוא בא על אשת איש. מאימת, ממתי הוא נהרג עליה? כיוון שפה כשהוא יחד שפחה לעבדו זה לא אישות רגילה, אז ממתי זה נחשב אישות? אמר רב נחמן, מדי קראו לה רביטה דפלניה. מסביר רש"י, מאימת חשיב למיוחדת, לא ממתי נחשבת השפחה הזאת כבר מיוחדת לאותו עבד. מדי רגיל למקרה לבנות העיר רביטה דפלניה, ילדתו של פלוני עבד. זאת אומרת, רק מהמצב הזה היא נחשבת כבר עקרונית אשתו, מיוחדת לו, וממילא כל מי שבא עליה נהרג עליה. וממשיכה הגמרא ואומרת, מאמתי התרתה, או מאמתי התרתה, ממתי היא מותרת אותה שפחה שיוחדה לפלוני? אמר רב הונא, מי שפרעה ראשה בשוק. כך אומרת הגמרא, מסביר רש"י, מאמתי התרתה שלא תיקרא מיוחדת לו אם תבוא להפקיר עצמה? משתפרה ראשה בשוק, שהיו רגילות, אומר רש"י, אף הנוכריות הנשואות, שלא לצאת בראש פרוע. זאת אומרת, מרגע זה שהיא עושה איזה פעולה, אקט מיוחד של ניתוק הזיקה לאותו עבד שהיא מיוחדת לו, כיוון שנשואות רגילות לצאת בראש פרוע, כאן היא מרגע שהיא פורעת ראשה בשוק, אז היא נחשבת כבר שאינה אשתו, וזה סוג של גירושין. מה שמעניין כאן הוא שפה מדובר באקט אחר של גירושין, ולא האקט שעליו דיבר הרמב״ם של תצא מרשותו או יוציאנה מרשותו. אפשר שהדבר קשור רק מבחינה טכנית, כיוון שמדובר פה בשפחה שמיוחדת לעבד, הם לא בעלי בית, כן? אז לא שייך כל כך שהוא יוציאנה מביתו או שהיא תצא מביתו, ויכול להיות שמפני זה הסוגיה מדברת על פעולה סמלית אחרת, סימבולית אחרת, של תפרה ראשה בשוק. אבל הרן בסנדרין שם כותב כך. וכן, הדה אמרינן, מאמתי התרתם שפרעה ראשה בשוק, נראה כמו כן שהוא דווקא בשפחה, שאחר שהחמירו כל כך בייחודה, דהיינו הייחוד שלה הרי לא מביאה חד פעמית, אלא כפי שהגמרא אומרת שם, מדקרו לה רבית הדפלניה, אבל ביאה אחת אינה עושה אותה אשת איש, כמו שבדרך כלל קורה אצל בני נוח, לפי שאין ביאתה לשם אישות, ולפיכך צריכה ייחוד גמור שתקרא על שמו, כיוון שהאדון רק מייחד את השפחה הזאת לעבדו, אבל לא מדובר באישות גמורה, לכן שם צריכים ייחוד גמור. אז אם כן, אומר הרן, כך אין היתרה אלא בפריעת ראשה בשוק. אבל בנוח אחר, אומר הרן, כיוון שפירש ממנה לשם גירושין, וישלחנה לעצמה, או שתצא היא מתחת רשותו ותלך לה, זהו גירושיו שאין להם גירושין בכתב. אם כן, פה הוא בעצם הולך בעקבות הרמב״ם, שבנוח רגיל זה שהוא יפרוש ממנה, או היא תצא מתחת רשותו, ושם בשפחה, בגלל היבט המיוחד, צריכה דווקא פריעת ראשה בשוק. לאמיתו של דבר, אני מתקשה להבין את גישתו, כיוון שלא מדובר באיזושהי חומרה אצל שפחה, אלא פשוט בגלל שכמו שהוא בעצמו אומר, שכיוון שלא מדובר באישות רגילה, כן, הרי הם לא בעלי הבית על עצמם, זה שפחה וזו עבד, יכול להיות שבגלל זה הוא צריכו כדי להגדיר את המציאות הזאת, כיוון שאצל בני נוח עקרונית, כל מוסד הנישואין הוא מוסד של מה שחיים בפועל כאיש ואישה, וזה אצל אנשים חופשיים ובני חורין, אז עצם העובדה שרצה הוא והיא וכונסה לתוך ביתו, זה עצמו הופך להיות מציאות של איש ואישה, מציאות של אישות. בעבד ושפחה, כיוון שהם תמיד תלויים ברצון האדון, אז יכול להיות, והאדון יכול לחבר אותם, יכול לנדק אותם בכל רגע, אז יכול להיות שכאן, בשביל זה הוא צריך לסוגל להגיד, שהאישות הזאת עוברת להיות כמציאות דומה ומקבילה נישואין, רק על ידי זה של דקרו לה רבית הדפלניה. אז המוסד הזה הופך להיות מוסד של נישואין. וגם בפירוק, כפי שכבר הזכרתי קודם, לדעתי הסיבה יותר פשוטה, לעניות דעתי נראה לי, שהסיבה יותר פשוטה לומר את האופציה הזאת של גירושין, של פרעה ראשה בשוק כאן, כיוון שהאופציה של יציאה מתוך ביתו היא לא רלוונטית, מדובר בעבד ושפחה, לכן הוא צריך סוגיה לפרעה ראשה בשוק. על כל פנים, כאמור, הרן סבור שאצל בנו הרגיל, הגירושין הם גירושין רגילים, ופה דרשו דרישה אולטרה דרישה יותר מחמירה, בגלל שיצירת הנישואין יותר מחמירה. זה נראה לי לפי הבנתו יוצא שכאילו פה מדובר במוסד נישואין יותר הדוק מאשר בנישואין רגילים, וזה אני מתקשה להבין, ואני משאיר את זה כך כרגע, ואני יודעתי צריך עיון בעניין הזה. אבל מה שחשוב כרגע הוא המשך דברי הרן שם. הוא שם הוא מביא דברי רבנו דוד, והוא אומר שם כך: אבל הרב רבנו דוד זל כתב בחידושיו שקרוב הוא שנאמר שבן נוח אין לו היתר לעולם בגירושין, כמו שאמר, אמר אלוהי ישראל, לא ייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הגירושין אלא על ישראל. אבל בשפחה זו שלא נעשית אשת איש בביאה כשאר בני נוח, אלא בכוח הייחוד שיחדה לו, בזו אמרו שהותרה בפריאת ראשה בשוק, שייחוד שעשרה מתירה הפריאות. אם כן, בא רבנו דוד, מחדש כאן חידוש עצום. הוא טוען שאצל בני נוח, מוסד הנישואין הוא חד כיווני, חד סטרי, ואינו דו סטרי. אפשר להיכנס לנישואין, אי אפשר לצאת מעמד האישה הנישואה, והוא בונה על זה שכתוב, אמר אלוהי ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא ייחד שמו על הגירושין, ולפי הבנתו, לא ייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הגירושין, אלא על ישראל, ולפי הבנתו, בכלל לגויים לא ניתנה הזדמנות לפרק נישואין, מה שנקרא נישואים קתולים, ואצלם נישואים הם נישואי עד. זה פחות או יותר. רק לגבי השפחה, והוא באמת בא בשפחה, הוא רואה את זה הפוך ממה שהרן ראה, שאצל השפחה הנישואין הם יותר קלים מאשר אצל בני חורין. ואני יודעתי, כמו שאמרתי, הדברים גם מובנים, כי אצל בני חורין, ברגע שיש כאן רצון חופשי להתקשר כמשפחה, כאיש ואישה, וזה לדעתו של רבנו דוד אי אפשר לפרק. אבל בעבד ושפחה, כיוון שהם לא בני הורים, והם בעצם די אנוסים איזה, בכל זאת התורה מכירה במעמד כזה אחרי ייחוד משמעותי של דקרו לרביטה דפלניה, אבל יש בו התורה נתנה גם אפשרות של פירוק לדעתו בעניין הזה על ידי פריאת הראש בשוק. אבל בבן נוח רגיל לדעתו זה דרך ללא מוצא, נכנס, מי שנכנס לתוך מוסד הנישואין אינו יכול לצאת ממנו כלל. הרן עצמו חולק על הדברים ואומר, וזו אינה ראיה בעיניי, דאפשר לומר דמי דאמרינן שלא ייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הגירושין, היינו דווקא בגירושין שבכתב. זאת אומרת שיש אמנם מוסד של גירושין קיים גם אצל בני נוח, אבל אצל בני ישראל קיים מוסד של גירושין בכתב, שזה לא קיים אצל בני נוח. על כל פנים, ראינו כאן מחלוקת ראשונים מעניינת בנוגע לעצם קיומו של מוסד הנישואין, של מוסד הגירושין אצל בני נוח. ואם הוא קיים, אז ודאי הוא קיים כפעולה הפוכה לפעולת הנישואין, שזה כונסה לתוך ביתו ובועלה. כאן כמובן הפרידה ביניהם בפועל, אם זה שהוא יוציא אותה מתוך ביתו או שהיא תצא מתוך ביתו, ובזה הם גרושים לאותה שיטה שזה אפשרי. לרבינו דוד זה בלתי אפשרי, ואז הם נשואים לעולם. מחלוקת זו שראינו בראשונים, בעצם יש לה כבר שורשים של דיון בירושלמי. הירושלמי במסכת קידושין כותב כך: הרי למדנו גויים אין להם קידושין, מהו שיהיה להם גירושין? רבי יהודה בן פזי ורבי חנין בשם רבי חונה רובה דציפורין, או שאין להם גירושין או ששניהם מגרשים זה את זה. הנה לפנינו הדעה הזאת, ששתי האופציות האלה, שהאופציה האחת שאין להם בכלל גירושין זה שיטת רבנו דוד, או ששניהם מגרשים זה את זה, זאת השיטה של הרמב״ם והרן. אז זאת דעה אחת. רבי יוחנן דציפורין, רבי אחא, רבי חנינא, בשל שמואל בר נחמן, כי שנא שלח עד את השם אלוקי ישראל, בישראל נתתי גירושין, לא נתתי גירושין באומות העולם. כאן הדברים מפרשים שבאומות העולם לא נתתי גירושין, לפי הדעה הזאת. רבי חנניה בשם רבי פנחס, כל הפרשה כתיב השם צבאות, וכאן כתיב אלוהי ישראל, ללמדך שלא ייחד הקדוש ברוך הוא שמו בגירושין, אלא בישראל בלבד. מילתא דרבי חייא רבא אמרה, לפי השיטה הזאת יוצא, גויים אין להם גירושין. ניתנה רבי חייא בן גוי שגירש אשתו והלכה ונשאת לאחר בגרשה, ואחר כך נתגיירו שניהם, אני קורא עליה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקהתה. על כל פנים, כאמור מדברי הירושלמי עולה שבהחלט יש דעות בירושלמי שאין להם גירושין. הדעה הראשונה שהבאנו, רבי יהודה בן פזי, שאומרת או שאין להם גירושין או ששניהם מגרשים זה את זה, לא כל כך מובנת האם מדובר שהוא מתלבט בעניין הזה או שהוא מה הם שתי האופציות האלה. יכול להיות שבאמת מדובר בהתלבטות שלו, שבסופו של דבר המוראים הבאים באותה סוגיה הכריעו שלא נתתי בכלל גירושין באומות העולם. גם הנקודה הזאת שאומרת שאין גירושין אצל גויים, השאלה אם המשמעות של זה היא שאין גירושין אצל גויים בכלל, או שאין גירושין אצל גויים כמו בישראל. ההבנה פשוטה נראית בכוונת הירושלמי שלדעתם אין דרך בכלל לפרק את הנישואין אצל גויים. כך לכאורה מסתבר שזה הפירוש היותר סביר. אבל כאמור כל זה בנוגע לגויים. עכשיו אנחנו צריכים לחזור ולראות מה קורה בגירושין אצל ישראל. וכאן שוב נחזור לדברי הרמב״ם וננסה להבין דרכו מה, איך מאפיינים את מוסד הגירושין בישראל. אומר הרמב״ם בהלכות גירושין פרק א' הלכה ה', זה שנאמר בתורה ושלחה מביתו אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא מי שיגיע הגט לידה גמרו גירושיה, ואף על פי שעדיין היא בביתו, כמו שהתבאר. לא נאמר ושלחה, אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו, לפיכך צריכה ממנו גט שני כמו שהתבאר. נסביר את הדברים. גם בישראל יש מקום לדון במוקד הגירושין. האם מוקד הגירושין הוא בזה שהבעל משלח את אשתו מהבית, או שמוקד הגירושין הוא באקט משפטי קנייני של לתת שטר גירושין? ברור לנו שהקידושין, כמו שאמרנו, זה האקט המשפטי. השאלה אם בגירושין, כיוון שהתורה מדברת על ושלחה מביתו, ואומנם התורה מדברת, נדגיש יותר טוב, שבתורה בפרשת גירושין כתוב בפירוש, וכתב לה ספר קריטות ושלחה מביתו. דהיינו יש פה גם מצד אחד כתיבת ספר קריטות, מצד שני ושלחה מביתו, והשאלה מה, איפה נמצא המוקד. כי בתהליך הקידושין יש שני שלבים מדורגים, יש הקידושין שהם התהליך הפורמלי, והנישואין זה המציאות המעשית פחות או יותר של קשרי אישות. ובגירושין יש מקום לדון גם כן האם יש כאן שני תהליכים, ותהליך של כתיבת ספר גריטות, תהליך משפטי, ותהליך של שילוח בפועל, או שמה יש כאן רק תהליך אחד שבעצם הוא משלח אותה מהבית באמצעות הגט, באמצעות אותו כתב שהוא נותן לה. אם אנחנו חוזרים ללשונו של הרמב״ם, אז נדקדק יותר ונאמר כך. הרמב״ם אומר שברור ש לא צריך בפועל להוציא אותם מתוך ביתו. מרגע שהגיע גט לידה, גמרו גירושיה, היא כבר גרושה לגמרי, אבל גם הרמב״ם מבין שאותו הגעת גט לידה, בעצם הוא, המשמעות של זה, זה שילוח מתוך ביתו באמצעות הכתב הזה. למרות שהיא עדיין בביתו, בעצם נתינת הגט, זה כאילו משלחה מביתו באמצעות הגט. ולכן אומר הרמב״ם, שאם היא תישאר בביתו, כן? אז בעצם הרי זה כמשגרש והחזיר לושתו, לכן צריכה ממנו גט שני, כי ההישארות בבית אחרי הגט היא בעצם סוג של מין קידושין בפועל, בכוונה כמובן דווקא אם נשארה בתוך ביתו והתייחד עימה אחר כך. על כל פנים, ברור לנו, לכאורה מדברי הרמב״ם, ברור לנו שקודם כל בגירושין בישראל יש שתי נקודות. יש ודאי נקודה משפטית של תהליך, אין אישה מתגרשת אלא בכתב, אי אפשר לגרש רק בשילוח, אלא חייב להיות בכתב. רק השאלה אם הכתב הוא שילוח בכתב או רק הליך משפטי, כאן נראה לי מדברי הרמב״ם שהוא רואה את הגירושין לא רק כהליך משפטי, אלא הליך משפטי שיש לו משמעות של שילוח, שילוחה מביתו באמצעות הכתב. עד כאן, כל טוב.